לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני ט"ז באלול תשע"ח, נעסוק ביומן גם בח"כים הערבים שפונים לעצרת האום לגנות את ישראל על חוק הלאום. האם היה פה הפרת נאמנות השבועה שלהם? נשוחח פה עם אלן בייקר, שגריר ישראל לשעבר בקנדה והיועץ המשפטי במשרד החוץ. עוד ביומן על שין שהשבק ניסה לגייס אותו ופיצה אותו ב-6,500 שקלים. נשוחח איתו מדוע השבק ראה בו יד לגיוס. וגם על ההסדרה, האם אכן ההסדרה, הראשי המועצות בעוטף מרוצים? נשוחח פה עם ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון. וגם מדוע פיפה, ארגון פיפה, החליט להדיח או להשעות את ג'יבריל רג'וב רק אחרי שהוא מגנה ומאיים על ספורטאים ארגנטינאים? מדוע כל השנים כשהתרענו בפניהם על איומים על חייהם של ישראלים הם לא עושים זאת? שואל איתמר מרקוס ביומננו. וגם הבחירות לירושלים, האם זה טוב? ראש עיר חרדי בעיר שכל כך הרבה חילונים יורדים ממנה. נשוחח פה עם הרב דניאל טרופר, יקיר ירושלים, יושב ראש גשר. ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנה רבה. שירות הביטחון הכללי שילם 6,500 שקלים פיצויים לצעיר שזומן לחקירה בתחנת המשטרה על ידי טופס זימון משטרתי, אבל כשהוא הגיע לתחנה גילה שמדובר בשיחת שבק שנועדה לגייס אותו. ארגון חוננו נאבק בעניין הזה כבר תקופה ארוכה. בסופו של דבר, כאמור, הסכם פשרה עם השבק שמפצה את אותו צעיר שעכשיו אנחנו משוחחים איתו, שין נקרא לו לצורך העניין. שלום לך.
שלום.
אז כמו שאנחנו מבינים, אתה בכלל, בניגוד למה שאנחנו רגילים לדווח, לא מדובר פה בנער גבעות או מתנחל מאחד היישובים שבאים לגייס אותו, אלא באמת אתה בכלל גר בחיפה.
כן, אני גר במעלות.
מעלות ליד חיפה, רחוק מיהודה ושומרון. רצינו ככה לשמוע על הנסיבות, אני מבין שזה היה לפני שנה כל האירוע הזה.
כן, דרך. אני לומד בישיבה בשומרון, ואני מניח שמטבע הדברים, בחור שגר בצפון, והגיע איכשהו לשומרון, אז נשמע ליד ראוי לבחור שאפשר ככה לשאול ממנו מידע על מה שקורה באזור. למרות שלא היה לי שום עבר פלילי, אז זה גם סיבה ככה לחשוב שאני תמיד, ושאפשר לשאול ממני מידע. אז קשרו אליי לפני שנה, אמרו לי, אתה מוזמן לחקירה.
אגב, בן כמה אתה?
אני בן 20.
כן.
אמרו לי שאני מוזמן לחקירה, שלחו לי אחרי בצער הביתה.
איזה תחנה זה היה?
זה היה, זימנו אותי בתחנת חיפה, למחוז חוף זה נקרא.
אוקיי. אוקיי, כן.
הם שלחו לי צו הביתה, הזמנה לחקירה משטרתית. תמיד כשההורים שלי ראו את זה, זה לא היה להם נעים, לא הבינו על מה זימנו אותי, וקיצור, זה לא היה, קצת הרחיץ אותם. ואני גם כן לא ידעתי מה רוצים ממני, אבל ידעתי שכאילו לא עשיתי כלום, אז אין לי מה לפחד. אז קיצור, הלכתי לשם, וכשאני מגיע, אני ניגש אליי בחור, שאלתי אותו אם הוא שוטר, הוא אמר לי שלא. ושאלתי, אז מה אתה רוצה ממני? הוא אמר לי, שב. הוא בדק אותי אם יש לי איזה אמצעי הקלטה או משהו כזה, ואז התחיל לדבר, הוא אמר לי, תקשיב, אתה לומד בשומרון, אנחנו צריכים אנשי קשר שיעזרו לנו בשביל הביטחון שלכם, לדעת מה קורה בשטח, ונשמח לקשור איתך קשר. ולא עניתי לו, שילבתי ידיים ועצמתי עיניים, והוא כל הזמן ככה מנסה, לא, אני לא רוצה לפגוע בך, אני לא רוצה זה, אני רק רוצה בשביל הביטחון שלכם, בשביל לדעת מה הולך, אנחנו אחראים על הביטחון, יותר לדעת אנחנו צריכים לדעת מה קורה, ונשמח שתשתף פעולה.
והבנת בשלב הזה מי נמצא מולך? הוא הציג אותך שהוא מהשבק?
בשלב הזה כן, הבנתי. אני חושב שהוא גם אמר שהוא מהשבק. וכתוב, בחרתי לא לענות לו, שלא יחשוב שיש לי לכוונה לשתף את הפעולה, שיגמר כמה שיותר מהר. ובינתיים ישבתי אצלו זה בערך חצי שעה, הוא באמצע הזה הוא שינה מקום כדי לעורר את תשומת לב שלי למה שקורה בחדר, ושאני אתחיל לשתף פעולה ו...
לא הבנתי, הוא שינה את המקום שלו?
כן, הוא בהתחלה ישב משמאלי, ובגלל שעצמתי עיניים, כאילו זה היה ניסיון שלי להתנתק, והוא עבר כאילו צד כדי לעורר את תשומת ליבי, או כל מיני דברים כאלה, כל מיני מניפולציות שגרמו לי לשתף פעולה. וככה עד שעבר זמן, הוא ניסה, כאילו הוא ראה שאני קצת לא אומר, אומר פרקי תהילים, אז אמר לי, תגיד לפחות איזה פרק תהילים אתה אומר, אני אשתתף איתך. וככה עבר בערך חצי שעה, ואז הוא אומר לי, תקשיב, אני לא, אם אתה רוצה אתה יכול ללכת. אני לא אומר לך להיות כאן, לא מוכיח אותך כלום. קמתי ועצאתי, ואז אמר לי, לא, סליחה, לא התכוונתי, תשב, מה זה דבר הזה שאתה עושה? ואז דיברנו על זה בשתי דקות, כאילו דיבר ואני שתקתי, אז אמר לי, טוב, אתה יכול ללכת. ופה זה בערך נגמר. אז פניתי לכוננו, והם אמרו לי שזה בכלל היה דבר לא חוקי, ושאסור בכלל לזמן אותי, לשבת אסור לזמן אותי לחקירה משטרתית. במיוחד שאין שום צורך בזה, זה רק גיוס, ולא עשיתי שום דבר, ולא, כאילו, ואין על מה בכלל לקשור אותי לכנו.
מאז חלפה שנה, מה קרה מאז? אתה ממשיך ללמוד כרגיל בישיבה?
כן.
הם יודעים, החברים שלך, הם יודעים מה העניין הזה שניסו לגייס אותך, חברים?
כן, סיפרתי להם. ובסדר.
יש אנשים עם שעברו חוויות דומות מהחבר'ה בישיבה?
כן. יש בחור שקצת אחרי שפגישה איתי, אז התקשרו אליו גם כן, וניסו לקרוא לו לזה. אז כבר לא אמרו חקירה, כי הם מבינים שזה לא חוקי, והוא לא הלך.
ומאז פגשת את אותו סוכן?
ראיתי אותו פעם, לא קשרתי את הקשר.
בשומרון?
כן.
זאת אומרת, קישרת שזה אותו אחד?
כן, ראיתי אותו.
הוא לא ניגש אליך?
לא.
אז מה אתה אומר על הפשרה, 6,500 שקל, מה אתה רואה בזה איזשהו הישג?
כן, אני מבין שאם הם כל כך בקלות הם מוכנים לעשות את זה, אז כנראה שזה... באמת מעשה לא חוקי וחמור. אני מקווה שיפסיקו לעשות את הדברים האלה ויתחילו להתעסק עם מי שצריך ולא עם אנשים תמידים.
אתה מבין את הצורך שלהם לגייס אנשים אזור השומרון, אם אתה לומד שם? אני רואה שהם כותבים בתגובה שלהם לכתבה ש... לצורך שמירה למדינה, שירות הביטחון נאלץ לבצע תחקורים. טוב, כנראה שזו תגובה ככה שגרתית שהם נותנים בדרך כלל.
אני חושב שהציבור שבאמת מאמין על הביטחון זה הציבור הלא יהודי שבארץ, ולא אנשים שבסך הכל גרים בשומרון וחיים את חייהם. וכל הניסיון הזה להפוך יהודים תמימים לטרוריסטים ו... פושעים שמנסים לערער ביטחון המדינה, זה חמור מאוד.
אגב, כשגייסו אותך, כשניסו לגייס אותך, האם הציעו לך כסף?
לא.
זאת אומרת, עוד לא הגיעו לשלב הזה.
כן.
ואתה מנסה לפעמים לחשוב שהיית עלול לעבור לצד השני, להיות סוכן של השבק? זה עולה בדעתך דבר כזה? שהיו מצליחים?
אני לא יודע, אבל ברוך השם שהייתי חכם בהתחלה ולא התפתיתי לדבר איתה.
מה שנקרא, שמרת על זכות השתיקה, כמו פוליטיקאי מנוסה.
כן, אפשר לומר.
טוב, אז נאחל לך שנה טובה, ושבאמת תזכה לעשות שימוש חיובי בכסף שקיבלת, וליהנות. אז תודה רבה לך, שין. אנחנו מודים לך ושיהיה לך שנה טובה. תודה רבה.
בשמחה רבה, שנה טובה לכל עם ישראל.
תודה. אתמול התפרסם שחקים מהרשימה המשותפת מבקשים לגנות את ישראל בעצרת האום בשל חוק הלאום. שמענו תגובות חריפות על כך, גם יושב ראש הכנסת שאומר שהדבר הזה הוא חתירה נגד המדינה, השיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית נגד ישראל, אז באיזה פרלמנט הם בדיוק חברים? אנחנו משוחחים בעניין הזה עם שגריר ישראל לשעבר בקנדה והיועץ המשפטי לשעבר של משרד החוץ עורך הדין אלן בייקר, כיום הממונה על תוכנית משפט בינלאומי במרכז הירושלמי לענייני ציבור. שלום לך.
שלום, שלום.
אז רצינו גם את התייחסותך על באמת הפעולה הזאת של הח"כים הערבים להביא לגינוי בעצרת האום כלפי ישראל. האם זה הוא צעד שאנחנו צריכים לחשוש מפניו?
בקיצור, לא. וזה לא מדויק, הם לא מביאים לגינוי של מדינת ישראל. הגינוי הוא הצעה של הרשות הפלסטינית. הם פשוט מצטרפים כטרמפיסטים כדי להיות בניו יורק, באום, כדי לתת תמיכה לזה. אבל הם לא חלק מהדבר הזה. אבל זה לא משנה. הדבר הוא חמור. ומבחינה פנים ישראלית, מן הראוי שהכנסת והמחוקקים ייתנו את הדעת לזה שיש משום הפרה של ההשבעה שלהם ללויאליות למדינת ישראל כשהם התקבלו כחברי כנסת. ולכן יש כאן חתירה תחת יחסי החוץ של מדינת ישראל, וזה טעון התייחסות על ידי יושב ראש הכנסת וחברי הכנסת. זה היבט אחד. ההיבט השני זה היבט הבינלאומי. הרי מדובר בהחלטת גינוי בעצרת הכללית של האום. עצרת הכללית של האום מגנה את ישראל בערך פעם בשבועיים. אין לה כל תוקף משפטי, אין לה תוקף מחייב. כל החלטה היא החלטה של רוב אוטומטי של המדינות שמצביעות, והערבים מצליחים לגייס רוב אוטומטי לכל דבר. ולכן, אם יש הצעה ערבית שהכדור הארץ הוא מרובע, זה יתקבל ברוב אוטומטי. ולכן, אין לייחס לזה משמעות ואין לייחס לזה חשיבות.
בכל זאת, ישראל, ראש הממשלה גם מגיע לשם, זאת אומרת ש... כן מייחסים חשיבות לעצרת האום, אחרת לא היו תורכים לבוא לנאום שם.
אני לא אמרתי שהעצרת האום לא חשובה. היא הפרלמנט של האום, ומביעים עמדות ומקבלים החלטות. אבל ההחלטות הן לא מחייבות. ונהוג שראשי מדינה או שרי חוץ יגיעו לשם כדי להציג את עמדת המדינות שלהם, ולכן ראש הממשלה, מה עוד שהוא היה גם שגריר לאום, הוא עושה את זה כל שנה.
אז אתה אומר, אין צורך יותר מדי לדאוג מהעניין הזה של הגינוי הזה.
לא, לדעתי זה גימיק, זה תכסיס יחצנות של אותם חברי הכנסת הערביים, שפשוט רוצים לתת פרסום לעצמם ולזכות בתמיכה, לקראת הבחירות או הפעילות הפוליטית שאמורה לבוא, אבל זה לא משנה שום דבר מבחינת מעמדה המשפטית של ישראל. זה תרומה לא נאותה לניסיונות של הפלסטינים לעשות דיליגיטימיזציה למדינת ישראל, דבר שחבר כנסת של מדינת ישראל לא אמור לעשות.
ואני לא יודע אם זה התחום שלך, אבל באמת יש פה בעיה מבחינת הצהרת אמונים שלהם לכנסת, הפעילות. הרבה פעמים אנשים, ח"כים נוסעים בעולם, ויש ח"כים מהשמאל שגם לא בדיוק אוהדים את מדיניות הממשלה הנוכחית.
תראי, יש הבדל בין ביקורת, ואנחנו מדינה דמוקרטית, ואין מגבלות על ביקורת, לבין מעשים שהם ממש תורמים או חותרים תחת עצם הלגיטימיות של ישראל. והגבול הוא דק מאוד, ולהערכתי, מה שהם עושים בזה שהם הולכים לניו יורק, ולמעשה משתתפים או תומכים בהצעת החלטה של הפלסטינים, יש כאן מעבר לרק ביקורת.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. השגריר לשעבר בקנדה והיועץ המשפטי לשעבר של משרד החוץ, עורך הדין אלן בייקר, כיום הממונה על תוכנית המשפט הבינלאומי במרכז הירושלמי לענייני ציבור. תודה רבה לך על הדברים.
בבקשה, שלום. תודה. שלום.
אנחנו רוצים עכשיו באמת לשמוע מה סוברים חברי הכנסת על הפעילות הזאת של הח"כים הערבים לגבי הצעת גינוי בעצרת של האום. שלום לחברת הכנסת דוקטור ענת ברקו מהליכוד, חברת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
שלום בני.
אז רצינו באמת לשמוע ממך כחברת כנסת, איך את רואה את הצד הזה של הח"כים של הרשימה המשותפת?
תראה, אני עוקבת תקופה ארוכה אחר ההתנהלות של ח"כים מסוימים ברשימה המשותפת, ולצערי הרב, בל"ד בעצם היא הסמן הימני שלהם, כולם אישרו קו עם בל"ד. הם לא אש ולא רמת"ל, ואני חושבת שהגיע הזמן להסיר את הכפפות מול חברי הרשימה המשותפת ולהגיד די, עד כאן, מספיק, אי אפשר לסבול מדינה ריבונית שמכבדת את עצמה. לא הייתה מוכנה שחברי פרלמנט שלה יפעלו נגדה במוסדות הבינלאומיים, ועל מעל לכל במה הם חוברים ל-BDS, הם עושים תעמולה שקרית נגד מדינת ישראל, הם חוברים לאבו מאזן, ואבו מאזן משפיע על חקיקה דרכם בכנסת. זה לא יעלה על הדעת. היועץ של ערפאת, חבר הכנסת טיבי, הוא סגן יושב ראש הכנסת, אולי כדאי להתחיל בהדחה שלו. אני חושבת שאת חבר הכנסת טיבי צריך להדיח מיד, אם הוא נסע כדי לפעול נגד מדינת ישראל באום, אני לא חושבת שצריך לכהן כסגן יושב ראש הכנסת.
זאת אומרת, הוא נסע באירוע הזה, את מדברת.
כן, אם הוא אכן חלק מהמשלחת, מיד צריך להדיח אותו מתפקידו. אין לי את הרשימה של הנושאים במסע השמצות עם הדרכון הדיפלומטי של מדינת ישראל, אבל בכל מקרה, אם אכן הוא חלק מזה, צריך לעשות, צריך להתחיל לשלול מהם משכורות, לא לממן את אלו שחפצים בקיליון של המדינה, וצריך להגיד את מה שאמר לי השופט ברק לפני מספר חודשים כשנפגשתי איתו, לשעבר נשיא בית המשפט העליון, פרופסור אהרון ברק.
כן.
מדינה דמוקרטית, דמוקרטיה אינה מתכון לכיליון. והכיליון הוא גם במובן של רצון לדחוק את המדינה הדמוקרטית לכיליון לאומי. עכשיו, אני גם עומד מולי חוק חסינות חברי הכנסת מ-1951, וכתוב שם בצורה מאוד מאוד ברורה, שהחסינות לא עומדת לאותם אנשים שהם שוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, שהם מסיתים לגזענות, שהם מתייחסים למוצא לאומי ואתני, שהם תומכים במאבק מזוין של מדינת אויב או מעשה טרור נגד מדינת ישראל, או נגד יהודים או ערבים, או בשל אותם יהודים או ערבים, בארץ או בחוץ לארץ. לדעתי חברי הכנסת, ברובם מהרשימה המשותפת, הם בהחלט לא זכאים לחסינות, וצריך לבוא איתם חשבון על ההתנהלות הזאת. הגיע הזמן לשים סוף לאנרכיה, זה כבר לא דמוקרטיה, זה בהחלט פגיעה באופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.
רציתי לשאול אותך לסיום אולי בנימה יותר אופטימית, שמענו היום את ראש הממשלה בכנס לקראת הבחירות המוניציפליות, אומר שהמנדט, 40 מנדטים, זה היעד של הליכוד לבחירות לכנסת. האם את רואה בזה באמת משהו ריאלי, אפשרי?
אני השתתפתי בכנס עם ראש הממשלה, ואני יכולה לומר שהגיעו ראשי רשויות מכל מקום בארץ, עם הרבה מאוד תמיכה בראש הממשלה ובקשת תמיכה מראש הממשלה, והרבה מאוד נאומים של הוקרה והערכה לראש הממשלה על פועלו בארץ ומחוץ לה, על התרומה שלו למדינה, לכלכלה, לחברה, ובעשייה הבינלאומית המשפיעה שלו, גם אם אנחנו אומרים מבחינה ביטחונית, וגם בקשרים שנוסדים עם מדינות וגושים שהם תומכים היום יותר בישראל, ההתנהלות החכמה שלו. ואני יכולה לומר ש-40 מנדטים בהחלט זה יעד שהציב ראש הממשלה, אני חושבת שאפשר להסתכל אפילו רחוק מ-40 מנדטים.
יפה, אז נודה לך בשלב הזה חברת הכנסת דוקטור ענת ברקו, חברת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מהליכוד. תודה רבה לך על הדברים.
תודה ושנה טובה.
שנה טובה, תודה. אנחנו משוחחים כעת עם ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון. שלום לך.
שלום לך ותראים טובים לכל המאזינים.
ובכן, השקט נשמר ואנחנו שומעים ככה מאחורי הקלעים אולי על מגעים להסדרה עם החמאס. רצינו ככה לשמוע איך אתה רואה את הדברים.
האמת היא שאני לא שותפתי כאמור ואני לא יודע בדיוק מה המשמעות של ההסדרה. זה עוד מונח בתוך הלקסיקון שאנחנו כל פעם משתרבבים לנו לתוך העברית. אבל מילה יפה, הסדרה. אם תוצאות ההסדרה הזה שיש שקט, אז זה מבורך. לנו ברור אבל שמותג ההסדרה צריך לכלול שקט לחלוטין, וכמובן חובה להביא את הנעדרים ואת השבויים הביתה. כי כל הסדרה שלא נביא אותם הביתה, אז שוב פעם אנחנו מפקשישים את הרמה הערכית ביותר שלנו, והמחויבות שלנו כלפי החיילים ששלחנו אותם לקרב, ולא הצלחנו להחזיר אותם עד עכשיו.
ולעצם העניין של ההסדרה, הרי היו בעבר מה שנקרא עודנה וכל מיני הפסקות אש, אז אתה אומר מילה מכובסת, אז בעצם יש לך אמון בעניין הזה? אם עכשיו ישמר השקט?
המילה היא אכן מכובסת, זה לא משנה מי נאמר בעברית או בערבית. כן. מבחינתנו, תשמר שקט. כל זמן שישנו שקט, לא משנה לי איך נקרא לזה. צריך להבין, כמו שאנחנו רוצים שקט, גם הם רוצים שקט. ואולי אולי ברגעים אלה נופלת איזושהי תובנה אצל הצד השני, שבו באמת שווה להם להיכנס למצב של שקט, כי באופן העובדתי, כל הסבבים המלחמתיים לא הטיבו איתם, ורק הראו יותר ויותר ויותר. ושנה נקודה מסוימת, שגם להם כנראה יש גבול, ואם הם הבינו ונכנסה להם התובנה ששווה להם שקט, אז יהיה מבורך, לא משנה איך לקרוא לזה.
תמיד אמרו שהם מנצים את השקט כדי לבנות מנהרות, אתה חושב שעכשיו המצב שונה, אולי הם לחוצים יותר, או פחות מקבלים תמיכה כספית?
בכל מקרה, בזמן שישנו שקט לצד השני, זה זמן להתעצם. השאלה באמת לאן הם לוקחים את זה. אם הם לוקחים את זה להתעצם צבאית, ברור שבסופו של תהליך, שוב זה יחזור אליהם כבומרן. אם הם ייקחו את זה למצב להתעצמות כלכלית, חברתית, תרבותית של עצמם, זה רק יבורך להם. אנחנו צריכים להיות ברורים לנו, ובאופן חד משמעי צפים, ברגע שפוגעים בנו, צריכים להחזיר להם מנה חד אפיים. רק בשיטה הזו אנחנו נוכל להמשיך להתנהל איתם לאורך שנים.
זה התושבים אצלכם באזור שלכם, מה הם מרגישים בימים אלה?
אני מודה להגיד שאני מסתובב באמת ביישובים, גם באזור העוטף ממש, יישובי הגדר ממש. ההרגשה היא בסך הכל בכללי בסדר גמור, היא טובה. נכון שכולנו רוצים שקט, וכולם רוצים שכל אחד יבטיח שקט לאורך שנים ולאורך דורות, אנחנו מכירים את המצב שאנחנו נמצאים בו. אף אחד לא יוכל להבטיח שקט לדורות. וככל שאנחנו מכירים יותר את המציאות שלנו, ככל שאנחנו מאמינים באמת ביכולת של הצבא לפגוע באויבים, ככל שאנחנו תומכים על החלטות של הממשלה, ככה גם אנחנו נרגיש יותר טוב.
אנחנו שומעים שהשר בנט אבל לא כל כך מרוצה מכל העניין הזה של ההסדרה עם החמאס, יש לו את התוכנית שלו, מה דעתך?
לא נכנסתי לשתיקולים של השר הזה או השר הזה. מבחינתנו התוצאה צריכה לדבר בעד עצמה. וככל שהתוצאה היא שישנו שקט, אז איך לקרוא לזה, זה באמת לא רלוונטי. ופה אני רוצה להגיד לך שאחד מהדברים החשובים לחזק את החוסן הקהילתי, החברתי של האזור, זה באמת לאפשר לחקלאים, שבזכותם אנחנו נמצאים באזורים האלה, וחורשים עד התלם האחרון ומעבדים את החממות ממש למוך לגדר, זה להחזיר את מכסות המים שנגרעו מהם. לשמחתי, בשבוע האחרון קיבלנו כמה מטרים שיושבים עכשיו למשא ומתן מאוד מאוד אינטנסיבי להחזיר חלק ממכסות המים שנגרעו לחקלאים. אבל זה עדיין לא הושלם.
תזכיר לנו מכסות המים שנגרעו בעקבות המצב המים של המדינה?
בעקבות הקיצוץ הרוחבי, בהחלט. המדינה או מנהלת המים או השר הרלוונטי קיצצו באופן גורף של כל החקלאים בארץ. והטענה שלנו שאין חקלאי במרכז הארץ כחקלאי שמאבד את האדמות שלו על אדמה חולית באזור העוטף. אי אפשר להכיל את אותה גזרה גם על זה וגם על זה באותה מידה. מכאן שבא באמת הקלט הגדול של התושבים, של החקלאים, שלנו, שלי, על ההתנהלות של הממשלה, ולשמחתי בימים אלה באמת עושים את המאמצים לתקן מעט את העיוות הגדול שהיה.
אגב, לגבי השריפות שהיו וכל הנזקים, פה היו פיצויים לחקלאים או למי שלא, מי שנפגע מהשריפות?
כן, בהחלט. זה יאמר את חותם של אנשי מס רכוש בהנחיה הישירה של שר האוצר על כל נזק שהיה קיים וכל פגיעה שהייתה לחקלאים. הם קיבלו את זה באופן מיידי, ממש מספר ימים, קיבלו את הפיצוי שלהם.
אוקיי. נודה לך על הדברים, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון, תודה רבה לך ושנה טובה.
שנה טובה, ונאחל באמת פתיחת לימודים מבורכת לכל התלמידים שלנו בשבוע הבא.
זאת אומרת, הכל ייפתח כרגיל, כן?
הכל מתוכנן כרגיל, ברוך השם.
אז תודה רבה לך על הדברים, תודה רבה.
כל טוב, תודה.
אנחנו ממשיכים לעסוק בג'יבריל רג'וב, שהודח על ידי פיפה מתפקידו כיושב ראש ההתאחדות לכדורגל הפלסטינית. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם איתמר מרקוס, מנהל מבט לתקשורת פלסטינית. שלום לך.
שלום לכם.
אז רצינו לשמוע את דעתך על ההדחה הזאת של פיפה.
מצד אחד אנחנו די מרוצים. ג'יבריל רג'וב כבר שנים מסית להרג, מסית לרצח ישראלים. אנחנו כבר הגשנו 3 תלונות לפיפה בעניינו, שעדיין לא קיבלנו תשובה סופית בעניינם.
תלונות על מה, על העניין הזה?
על ההסתה לרצח של ישראלים, על זה שהוא מונע באופן פומבי, מונע משחקים בין קבוצות פלסטינים וקבוצות ישראלים, שזה גם נגד החוק של, נגד האמנות של, של פיפה. הוא משתמש בלשון גזעני נגד יהודים וישראלים באופן, ואנחנו הגשנו את כל הסרטונים לפיפה. והם, זה קצוב, זה פשוט, הם לא יודעים מה לעשות עם זה. הם מפחדים להניש אותו, או פחדו להניש אותו, אבל לא יכלו לבטל את התלונה בגלל שהכל היה שחור גבי לבן, היה סרטונים. עכשיו, מה שקרה עכשיו, זה מה שטוב, כאשר הוא איים על המעשה, על ספורטאים ארגנטינים, אז הם החליטו להדיח אותו, להשעות אותו לשנה ולתת לו כנס גדול. אבל מה שלא טוב בזה, למה כאשר ג'יבריל רג'וב מסית לרצח ישראלים, הם לא רואים בזה פגם, אבל כאשר הוא מסית נגד ספורטאים ארגנטינים, בזה הם רואים פגם. ויותר מזה, ההסתה לרצח ישראלים הייתה הרבה יותר מפורשת, ובטלוויזיה, מול כל, וזה היה בזמן הפיגועים של שנת 2016-2015, ובאמת היה חלק חשוב בעידוד של רצח של ישראלים. אז פיפה אנחנו עדיין לא כל כך מרוצים, מצד אחד הם מוכנים כאשר הוא מסית נגד ארגנטינאים, אבל כשהוא מסית נגד ישראלים הם לא כל כך מוכנים.
כאילו כנראה ש, איך אומרים, לדבר נגד ישראלים זה אולי יותר פוליטיקלי קורקט?
לצערנו זה נכון גם אצל פיפה וגם אצל הרבה מוסדות בעולם. כמה פעמים שמענו מנהיגים אירופאים מהמערב שמדברים על הטרור שפקד את העולם בשנים האחרונות ומתחילים לציין פיגועי טרור ומדברים על פיגועים שהיו בברסיל ובפריז ובלונדון, אבל אף פעם לא מזכירים את הפיגועים שהיו בישראל. כך שיש דבר שאנחנו רואים את זה כבר כמין השקפת עולם שרואים את זה באירופה, והנה פיפה שזה גם גוף שבעיקר מבוסס כמובן גם באירופה, אותו דבר, להסית נגד ישראלים זה דבר אחד ולהסית נגד אירופאים או דרום אמריקאים זה דבר אחר.
בתפקיד שלו של רג'וב ביושב ראש ההתאחדות הפלסטינית, האם יש לו, היה לו מעמד יותר גדול? האם עכשיו באמת ההדחה הזאת, איך אומרים, תעכב אותו, תמנע ממנו לעשות, להתבטאות כמו שהוא מתבטא? מה, האם העונש הזה הוא אפקטיבי?
קודם כל, ג'בר רג'וב הוא גם אחראי על כל הספורט, הוא אחראי על נוער וספורט ברשות הפלסטינית, הוא יושב ראש הוועד האולימפי שלהם, יש לו, הוא גם מזכיר הוועד המרכזי של פתח, הוא אדם בכיר ביותר, הוא אדם שהרבה רואים אותו כמי שיורש את מחמוד עבאס, אבו מאזן, והוא גם כמובן רואה את עצמו ככה, כך שזה לא כל כך ימנע ממנו להתקדם. יותר מזה, אולי להפך, אולי זה דווקא יקדם אותו, בגלל שמי שמסתבך עם העולם, זה קצת, זה מקדם אותו מבחינת האזרחים הפלסטינים. הנה, תראו מה עושים בעולם נגדי, ואז הוא הופך להיות דבר עוד יותר גיבור. מעניין שההתאחדות הכדורגל הפלסטינית אתמול האשימה את ארגון שלנו, מבט התקשורת פלסטינית, בחלק חשוב בהדחתו של ג'יבר רג'וב. הם אמרו שאנחנו גוף ימני קיצוני, ודווקא הדברים שאנחנו מסרנו זה מה שהביא, זאת אומרת העדות שאנחנו מסרנו זה מה שהביא להדחתו של רג'וב. אנחנו לא ראינו את המסמך המלא של פיפה, הם עוד לא פרסמו את זה, אבל התאחדות הכדורגל הפלסטינית כן ראו, אז מאוד מעניין אותנו לראות בדיוק מה, באיזו מידה הפיפה אכן קיבלו את הטענות שלנו נגד רג'וב שהגשנו במשך השנים, אבל לזה אנחנו נמתין ונראה מה כתוב שם במפורש כשנקבל אותה ממנו.
לגבי מה שציינת שאתם רוצים אולי לפנות לבגץ, לגבי מה התכוונת, באיזה מקרה אתם מתכוונים לפנות לבגץ?
בנוסף לפניותינו נגד רג'וב במישור הבינלאומי, אנחנו גם פנינו, אנחנו הגשנו תלונה, זאת אנחנו, זה מבט לתקשורת פלסטינית, יחד עם משפחות של נפגעי טרור משנת 2016, אנחנו הגשנו תלונה למשטרה לפני כשישה חודשים, ואנחנו ציינו את כל ההסתה לרצח המפורשת של ג'בר רג'וב בטלוויזיה הפלסטינית, אמירות שבעקבותיהם היו באמת מעשי רצח. אז המשפחות באו והצטרפו לתלונה שלנו, ואנחנו דורשים ממשטרת ישראל להעמיד וממשלת ישראל, ממערכת המשפט של ישראל, לקחת את הבן אדם שעשית לרצח ולהעמיד אותו לדין. המערכת המשפט הישראלי עצרה והעמידה לדין וגם הרשיעה עשרות פלסטינים זוטרים, אנשים לא חשובים שפשוט פרסמו פוסטים בפייסבוק שלהם שקראו לאלימות. ואותם אנשים שהם לא חשובים ואין להם באמת השפעה גדולה, דווקא אותם ממשלת ישראל החליטה לחוף את מערכת המשפט נגדם. אבל אדם כמו ג'בר רג'וב שיש לו השפעה גדולה, והוא למעשה בין אחד מאלו שהובילו את התושבים הפלסטינים. בזמן הפיגועים של 2015-2016, 44 ישראלים ותיירים נרצחו אז על ידי המחבלים. רג'וב קרא לרצח, שיבח את המרצחים, למה הוא לא הועמד לדין? עכשיו, אם המשטרה לא תודיע לנו תשובה עד סוף השבוע, אנחנו הודענו להם בשבוע הבא, אנחנו כבר מגישים בקשה לבגץ שיחייבו את המשטרה להגיב לתלונה שהגשנו בכל העובדות שאנחנו הבאנו נגד ג'בר רג'וב.
יש אגב משפחות מסוימות אתה זוכר שהוא אחראי על הרצח של הפיגועים האלה?
רג'וב קרא, הוא אמר בטלוויזיה פלסטינית, אחרי שהוא שיבח את המחבלים, הוא נשאל האם אנחנו חייבים, אם כן, להתחיל לפוצץ אוטובוסים בתל אביב. אז הוא אמר לו, אנחנו אסור לנו לפוצץ אוטובוסים בתל אביב, בגלל שהקהילה הבינלאומית לא מתירה לנו. והוא אמר, אבל לא אכפת לקהילה הבינלאומית אם חייל או מתנחל נמצא במקום הלא נכון בזמן הנכון. זאת אומרת, הוא אמר, תהרגו חיילים ומתנחלים, שזה כמובן כולל כל תושבי ירושלים, שהם קוראים מתנחלים. אחרי זה היו הרבה הרבה פיגועים בירושלים. והוא סיים אגב את האמירה שלו, אנחנו חייבים להילחם בדרך שהקהילה הבינלאומית תישאר לצידנו. זאת אומרת, אין כאן עניין של איזו אמירה כללית. יש כאן אמירה מפורשת, יש כאן טקטיקה, יש כאן מי להרוג ומי לא להרוג. יש כאן הסתה מפורשת לרצח, ואכן אנשים הלכו ורצחו ישראלים יהודים בירושלים ובמקומות שהם מגדירים מתנחלים. והאדם הזה צריך לעמוד משפט. בכל מערכת משפטית תקינה, האדם הזה כבר היה מזמן יושב בכלא על הסתה לרצח.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, איתמר מרקוס, מנהל מבט לתקשורת פלסטינית, תודה רבה לך.
תודה לכם.
הבחירות לראשות עיריית ירושלים, יש לנו מועמד חרדי ועוד מועמדים דתיים, וגם מועמד שאינו דתי, ואנחנו ככה מנסים לברר מה יותר טוב לעיר הזאת. שלום לרב דניאל טרופר, יקיר ירושלים, יושב ראש גשר, שלום לך.
שלום לך.
אז רצינו ככה לשמוע ממך, איך אתה, מה אתה חושב טוב לעיר? אנחנו יודעים שהיה בעבר ראש עיר חרדי, אורי לופוליאנסקי, אחר כך בשנים האחרונות ניר ברקת, ומדברים הרבה על עזיבת החילונים את העיר, שהופכת להיות חרדית ודתית יותר. איך אתה רואה את כל העניין הזה?
ירושלים היא עיר מאוד מאוד מגוונת. סוגים שונים של יהודים, הרבה ערבים, גם נוצרים. אין אף מועמד שאני יכול להצביע עליו, שיכול להיות לו זהות של כולם. אין דבר כזה. מה כן צריך? מי שיכול בהגינות לייצג את כל האוכלוסייה. כל האוכלוסייה צריך לייצג את כולם. דהיינו, אם זה חילוני, אז הוא יצטרך לתמוך גם בכל מיני תרבות יהודית, קונצרטים, חסנות וכל מיני דברים כאלו. אם זה דתי-לאומי, אז הוא צריך גם כן לתת לחרדים שהם נגד המדינה, גם כן אין מה לעשות עם אזרחים בירושלים. ואם זה חרדי, הוא יצטרך לתת מענה לשבת של חילונים. אז לכן, כמו שחזל אמרו, לא המקום עושה את האיש, האיש עושה את מקומו. תלוי באדם, צריכים אדם שבעצם תופס את ירושלים, שאיש החוברה וליחדיו, שבעצם יכול לאחד את כולם.
הייתה תקופה שאמרו שיש הרבה חילונים שעוזבים את העיר. אתה לא חושש שראש עיר חרדי זה בעצם ימתג את העיר כעיר חרדית?
אני חושב שוודאי זה בשדר חרדיות בעיר, ויש ראש עיר חרדי. אין מה לדבר. אבל הרבה תלוי במה יהיו הפעילות שלו. אם הוא באמת מוכיח שהוא רגיש לצרכים של החילונים, אם הוא מסוגל מבחינת דתית, הוא צריך לעשות החלטה פנימית. אם הוא לא מסוגל לתת מענה לצרכים של חילונים בשבת, שלא יהיה ראש עיר, שלא יהיה מועמד. הם חלק מהאזרחים, אז הכל תלוי מה שהמועמד יעשה. נכון, התפיסה הראשונית של חרדי זה, וואו, זה עיר חרדי, אבל אני בטוח שחרדי יתנהג כמו שצריך להתנהג, רגישות הכל הציבורים זה ישתנה.
ואיך אתה מסכם ככה את השנתיים, את שתי הקדנציות האחרונות עם ניר ברקת? אתה חושב שהעיר ירושלים התפתחה, התקדמה?
אני חושב שכן, אני חושב שניר הוא דוגמה של אדם שרגיש לכולם. תראה, זה גם לא פשוט, לא נראה את האמת. ניר, הראשי הוא לא מנהל את זה לבד. יש לו מסביבו כל מיני מפלגות שכל אחד נושך בכיוון שלו ומתנגד גם לשני וכל זה לא קל. אני חושב שסך הכל ניר עושה עבודה מצוינת, ואני חושב גם חרדי יכול לעשות עבודה כזו. אבל אל תבין אותי נכון, אני לא תומך בחרדי. אמר לך את האמת, בשביל להיות גלוי, אני תומך אישי בזה ואוקד. הרי הוא יהיה מדריך בגשר, הוא יהיה ראש האגף לרוסים, עלייה רוסית ב-90. אז אני תומך בו בגלל שהוא יהיה אדם שגדל בגשר, הוא מבין איך להיות רגיש לכל הצדדים. אבל אני אומר, שוב, זה מה שאדם עושה, ולא הזהות האישית שלו.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, הרב דניאל טרופר, יקיר ירושלים, יושב ראש גשר, תודה רבה לך.
בבקשה.
תודה.